ודבר זה המצווה בעצמה. להתפלל עם הנצח המה. צריכים כן להתפלל בהנץ. מה זה בהנץ? כשהחמה מתנוצצת. אם כן, הה זה חלק מן הפועל, זה לא הה הידיעה, זה לא נץ שצריך לכוון אליו. אם נאמר שיש נץ לחמה, אז זה כבר מוטיב מאוד אלילי, פגני, שבאמצע, כמו שעובדי עבודה זרה חשבו, שיש איזשהו נץ שמצטייר בתוך החמה. אז חלילה אנחנו לא עובדי עבודה זרה, אנחנו לא מתפללים בנץ החמה, אלא מתפללים בהנץ. כלומר, כשהחמה מתנוצצת. או הנץ החמה, כן? כמו יום הנף, כולו אסור. כן, הנץ הוא הרימונים. אבל לא נץ. אז, ודבר זה המצווה בעצמה להתפלל עם הנץ החמה, וכדאית בפרק כמה דברכות. למה זה קשור? למה זה קשור למה שדיברנו מקודם? שאמרנו ששחרית הוא כנגד ההתחלה. אז כל דבר שהוא התחלה, צריך להיות בהתחלה של ההתחלה. ההתחלה של ההתחלה זה הנץ החמה. אפשר גם על זה לדון. וכדאית פרק כמה דברכות, אמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי לסמוך גאולה לתפילה וממצא מתפלל ביום. זאת אומרת, היו גומרים אותה עם הנץ החמה, מה היו גומרים עם הנץ החמה? קריאת שמע. יש פה בעיה. לכאורה זה סותר הלכה מפורשת, שמתי זמן קריאת שמע של שחרית? מי שיקיר, או עמוד השחר. עמוד השחר זה הרבה זמן לפני הנץ החמה. לפעמים יכול להיות שעבר, תלוי בעונה. יש עונות שזה אפילו חצי שעה בלבד. אבל בכל מקרה, קריאת שמע זה לוקח כמה זמן? קריאת שמע וברכותיה ביחד. הרמב״ם כותב עשירית השעה. עשירית השעה כמה זה? שש דקות. שש דקות. עשירית השעה, אם בשעה יש 60 דקות, אז עשירית של 60 דקות זה שש דקות. אז הרמב״ם אומר שזה לוקח שש דקות מברכו עד גאל ישראל. אם אני מתפלל בעמוד השחר, ואני צריך להתחיל את התפילה בהנץ, אז יש לי הפרש. אני לא סומך גאולה לתפילה. היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך, והגיע זמן המקרא, קורא. מה זה זמן המקרא? קריאת שמה, קורא. גמר לקרוא את שמה, מה הוא עושה? לא, ממשיך לעבוד. שורק לו בענה וממשיך לעבוד. מה בעל הבית איתו? לא צריך לרדת שום דבר. הוא על הנדבך או על האילן, והוא עובד. עובד באיזה שעות? בלילה. זה הזמן היותר נוח לעבודה. כי בלילה לא חם. אז הוא עובד, מגיע הזמן המקרא, עוצר, קורא קריאת שמע וברכותיה. ממשיך. הגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. למה? כי צריך יותר כוונה. זאת אומרת שהמשנה הזאת לא יודעת שום דבר על סמיכת גאולה לתפילה. נכון? רק מה? הוותיקין, כלומר זה מה שאומרת הברייתא, הוותיקין היו גומרים אותה עם עמוד, עם הנץ החמה כדי לסמוך גאולה לתפילה. בסדר? אבל זה החידוש. הוותיקין עשו נגד הדין המקורי. בימינו, כולם עושים ככה. למה? כי בימינו כבר התקבל שלא, התקבל שצריך לסמוך גאולה לתפילה. יוצא שאדם שקם בעמוד השחר יש לו בעיה. מצד אחד הוא לא קורא את שמה, למרות שהגיע הזמן, כי הוא רוצה לסמוך גאולה לתפילה. מצד שני אסור לו לעשות שום דבר. זה אחת הבעיות שיש לפי ההלכה החדשה של ימינו. אתה אומר, קריאת שמה הקטנה, אבל היא לא שלמה. כן. בקיצור, אתה אומר שכל מה שאנחנו עושים זה בנוי על זה בדיעבד. בסדר? מה שזה בא. הרי ודאי שאתה לא קורא את הברכות של קריאת שמע. אתה לא אומר גל ישראל. בסדר, אז המצב הוא בדיעבד. רבי זרע אמר, הוותיקין, כלומר אנשים מיוחדים. לאנשים, ודאי, הוותיקים זה אנשים. הם דבקים בשם. כמו תלמיד ותיק, מה זה תלמיד ותיק? תלמיד שדבק ברבו. אז ותיקין הם דבקים בתפילה. הוא שאל מה המשמעות המקורית. לא המשמעות היום. רבי זרע אמר, מה יקרה? מאיפה למדת את זה? יראוך עם שמש. כלומר, יראים את השם יחד עם יציאת השמש בעולם. ולפני ירח דור דורים. וביאור זה. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו אמר, כן.
איך בכל זאת פותרים את ה...
לא פותרים. אין פתרון. וביאור זה. מה אתה רוצה שנעשה? אלא אם כן תגיד קריאת שמע של שעה וחצי? לא נראה.
אבל זה לא מדויק.
אז מה אם זה לא מדויק?
מנסים להסמיך בדיוק את קריאת שמע לגאולה.
לא משנה, אבל עובדה... לא נגד, אבל עובדה שאתה לא אומר את שמע בזמן. אתה מאחר את קריאת שמע. זריזים מקדימים, לא? היה צריך להיות שאני אתחנך לזה שברגע שקרן אור אחת מופיעה, שאני אקרא את שמע. וזה לא כך. טוב. ובאור זה. כי הנצח המה, שהוא התחלת היום, הוא זמן תפילה, שיהיה האדם שהוא העלול, מתדבק בעילתו. הוא השם יתברך, שהוא יתברך התחלתו, ולכן צריך לעשות זה בהתחלה. וכן תפילת המנחה, עם דמדומי חמה, דהיינו השלמת היום, כמו שהתבאר. ומפני כי השם יתברך הוא השלמתו של אדם גם כן, לכך התפילה אליו בזמן המנחה שהוא השלמת היום, כמו שהוא יתברך השלמת העולם. כלומר צריך לעשות בהתחלה של ההתחלה ובסוף של הסוף. ההתחלה כוונה שהשם הוא העילה, בסוף של הסוף שהשם הוא ההשלמה. וזה בולט בזמנים האלה. ותיקן יצחק, ואחר כך תפילת ערבית, שוב בלילה. שאז נחשב כי העולם ביד הקדוש ברוך הוא, ולכך התפילה ראוי בלילה. ואין להאריך בזה שאמר תפילות אבות תקנו, כי הם דברים עמוקים. זה לפי אם כן הפירוש הראשון, שזה כנגד האבות. ולמן דאמר תפילות נגד תמידים, תקנו. רצה לומר, כי התמידים שציווה השם יתברך להודיע, כי העולם הזה הוא שב ומתקרב אל השם יתברך. מה זה קורבן? שאתה משיב את העולם אל מקורו. אתה לוקח פרה, מעלה אותה. אתה לוקח כבש, מעלה אותו. כלומר, אתה לוקח חלק מן העולם, מחזיר אותו אל מקורו. מה הבעיה? בשחיטה אני כבר מחזיר את הנפש למקורה ואת הבשר לא. נכון? בהקטרה לוקח גם את הבשר משיב אותו. לא. כשאני אוכל את הבשר אני מחזיר אותו למחזור של העולם הזה. מעלה, אבל לא מחזיר אותו למקורו.
אבל יש כאלה שעושה את התיקון בברכה...
כן, אבל לא מחזיר אותו למקורו. מעלה אותו, אבל לא מחזיר אותו למקורו. טוב, ולמד אמר תפילות נגד תמידים תקנו, רצה לומר, כי התמידים שציווה השם יתברך להודיע כי העולם הזה הוא שב, הוא מתקרב אל השם יתברך. ואם לא היה שב אל השם יתברך, לא היה אל העולם קיום בעצמו. כלומר, זה לכאורה בעצם עיון, ביטול של המציאות. לא. אתה מעיין חלק מן המציאות, ועל ידי כך אתה נותן מקום לכל המציאות. כלומר, מי שמוכן להקריב מעצמו משהו, חייב בעלי ערך. מי שלא מוכן להקריב שום דבר, חייב לא שווים כלום. בסדר? אז מה שהוא אומר כאן, ואם לא היה שב אל השם יתברך, לא היה אל העולם קיום בעצמו. רק שהוא שב אל השם יתברך, ולא נברא העולם שיהיה לעצמו. וכבר בארנו זה במקום אחר, איך העולם הזה, כמו שהושפע מן השם יתברך, כך שב אל אילתו. כי הוא תולה באילתו. ובזה הוא שב אליו יתברך. כן, זה כמו חוק כלים שלובים. מים יורדים ועולים אל מקורם. ולפיכך, יש לאדם להקריב קורבן אל השם יתברך. כי הקורבן הוא השבה והתקרבות אל השם יתברך, כמו שאמרנו למעלה. וציווה השם יתברך להקריב בשחרית קורבן אליו. את הכבש אחד תעשה בבוקר. וציווה להקריב בשחרית קורבן אליו. כי העולם שב אל השם יתברך מצד התחלתו של עולם. וכן הוא שב אל השם יתברך מצד השלמתו של עולם. זה את הכבש השני תעשה לארבעים. כי סופו שהוא השלמתו, הוא מתקשר ושב אל השם יתברך. ולזה ראוי שיהיה קורבן בשחרית, כי השחרית הוא כמו התחלת העולם, וקורבן בין הארבעים שהוא גמר היום. ומזה הטעם עיקר התפילה עם הנצח חמה ועם דומי חמה, דווקא שהוא השלמת היום. רק דחי שינן שמה יפשע, לכן באמת לא מרשים להתפלל מנחה עם דומי חמה לכתחילה, כי חוששים שיעבור הזמן. אבל מצד עיקר המהות של תפילת המנחה, היא צריכה להיות בדמדומי חמה. סמוך סמוך לשקיעה. סמוך סמוך לשקיעה. אתה אומר שבישיבות לא עושים כמו המהר"ל. זה מה שאתה אומר. אתה אומר. מזה אני לומד, דבר חשוב. הישיבות הן לא המהר"ל. טוב. יש על מה לדון בזה. טוב, אמנם... לכתחילה מנחה קטנה. יותר טוב. אמנם איברים... בערב, לא, בערב אין עולם. העולם נעלם, זה מה שהוא אומר. אמנם, הנה הוא מסביר. איברים ופדרים שלא יקריבו מבעוד יום, מקטיר במזבח כל הלילה. כי קורבן של שחרית וקורבן של בין הארבעים הוא מצד העולם הזה שהוא שב אל השם יתברך מצד שהוא יתברך התחלתו של עולם. כי אי אפשר שיהיה העלול בלא עילה. וכן מצד השלמתו אי אפשר העלול בלא עילה. וקיום העלול בעילה. ולפיכך את הכבש אחד וגומר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אבל האיברים ופדרים גם כן הקרבתם מורה. כי הכל שב אל השם יתברך, מפני שאין זולתו יתברך. כלומר, תפילות של היום הן תפילות מונותאיסטיות. תפילה של הלילה היא תפילה פנתאיסטית. לא. מה? אני מסביר. המונותאיזם מניח שיש במציאות העולם ואלוהים. פנתאיזם מניח שבמציאות יש אלוהים. אין עולם, נכון? הפן השני של הפנתאיזם זה הקוסמיזם. כלומר שאין מציאות לעולם. עכשיו, בשחרית ובמנחה, העולם שב אל האלוהות. אז אם כן, יש עולם ויש אלוהות. נכון? כבש של בוקר, כבש של בין הארבעים. בלילה הכל עולה, איברים ופדרים עולים לגמרי, זה בא להורות שאין זולתו. אז זה התפיסה הפנתאיסטית. אמת או לא? הלאה. אבל מה?
מה שהעולם
שווה? לא, הכל שווה לשם. גם בשחרית, גם בבין ארבעים.
מה זה
שווה לשם? מהקיום. אל שורש הקיום. אתה יודע מה זה, בסדר, אני רוצה להסביר. אתה יודע מה זה טיולי שורשים? כן, למה אדם עושה את זה? אה? הוא שב אל עצמו, אל מקור החיים. כלומר, פה שיחקתי כשהייתי ילד, פה הסבתא שלי לקחה אותי לגן, נכון? זאת אומרת, אני שב אל המקור. אז הקורבן מורה על כך שהעולם שב אל השם. ברור? בסדר. אתה יכול להוסיף משהו אם אתה רוצה. טוב. אבל, אז בלילה, זה שיבה אל השם, לא מצד שהדבקות של העולם באלוהיו, אלא מצד שאין זולתו. מלכתחילה. מפני שאין זולתו יתברך. אפשר להגיד, אפשר לקשור, אבל אנחנו רוצים להבין מה נאמר. אבל אין זה מצד עולם הזה. רק שהוא יתברך, מפני שהוא אחד, הכל שווה אליו, כי אין זולתו יתברך. כלומר, יש הבדל מהותי בין שחרית ומנחה לבין ערבית, לפי זה. ולפיכך, לא מצד היום בלבד ההקרבה אליו, כי אז ההקרבה מצד העולם, והיינו ביום. רק אף בלילה יש הקרבה אליו, וזה כי מצד השם יתברך, שהוא אחד בין זולתו, הכל שווה אליו. זה מתאים לערבית. זה נכון. כי אין ראוי שיהיה דבר שאין שווה אליו. כי כאשר הכל שווה אליו, השם יתברך הוא אחד ומיוחד, כמו שהתבהר בתחילת הנתיב. ולפיכך, איברים מופדרים שנשארו מן ההקרבה שהיה ביום, מקריב בלילה, מפני שהכל שווה אל השם יתברך עד שהוא אחד בין זולתו, וזהו גמר העבודה וההקרבה. כן. כי שניים הראשונים שהם שחרית ומנחה, מה? מה זה בררה? מה פתאום בררה? נשאר זה לא בררה. נשאר זה לא בררה. לא, מה שנשאר זה... נשאר, כן. אז אם ככה אני מבין שאתה עושה את השוק על גבי המזבח. טוב, כי שניים הראשונים שהם שחרית ומנחה מצד המציאות שיש בעולם שנתלה בעילה התברך. כלומר, בעצם בשחרית ומנחה אני מונותאיסט. יש עולם, יש אלוהים. אבל אני קושר את העולם אל האלוהים. זה לא ביטול מוחלט. ולכך התפילות האלו הם ביום. והם חובה על האדם. אבל תפילת ערבית רשות. לא בגלל שהיא פחות טובה. אלא עד רבה. המעלה שמתגלה בערבית היא כל כך גדולה, שאפשר לומר שהמתפלל כבר לא קיים. מפני כי התפילה הזאת אינה מצד המציאות. שהכל נמצא מאיתו והמציאות שווה אליו, אבל קורבן איברים ופדרים אינו רק מצד שאין זולתו יתברך, ולפיכך התפילה הזאת כנגד איברים ופדרים שלא ניתקלו על המזבח. והעבודה הזאת הוא בלילה שהוא חושך, לא נחשב מציאות, רק היום נחשב מציאות. ולפיכך, מה? מה לא הבנת? למה לא? ולפיכך, התפילה שהוא מצד, מה? לא שומע. נכון, לפי זה לא. לפי זה בכלל אין מקום, אולי אפילו לא היה מקום לתפילת ערבית. נכון? קריאת שמע זה לא תפילה. לא מדברים על תפילה עכשיו. זה נכון. אבל לפני המילה לילה, דוד המלך אמר עוד מילה. אתה אומר, לילה אקום להודות לך. אבל החסרת את המילה שלפני זה. חצות לילה אקום להודות לך. פה אנחנו מדברים על עיקר הלילה, שזה המחצית הראשונה. המחצית השנייה זה כבר התחלת האור. התחלת האור. כדור הארץ פונה אל האור. מחצות לילה.
רק הפנייה, אבל עדיין...
נכון, רק הפנייה. תלוי, יש מי שמרגיש את זה, שמתחיל האור. לכן קמים לתיקון חצות, כי מרגישים שמתחיל משהו. לא, אחינו המקובלים. אחינו המקובלים, או הנוהגים מנהג חסידות, בין אצל אחינו הספרדים, בין אצל אחינו האשכנזים, קמים לתיקון חצות. וזה מי שמרגיש צער על החורבן. בסדר? אמנם יש מי שכתב שכל אדם, גם אם הוא לא מצטער על החורבן, צריך לקום לתיקון חצות. וזה מצד שעיקר המצווה זה המעשה ולא הכוונה, כדאיתה בספר נפש החיים. אבל במחילת מי שכתב את זה, דברים אלה אינם נכונים כלל. כי מה שאומר נפש החיים זה על דברים שהם חובה, לא על דברים שהם חסידות. הלאה. מה פתאום? כתוב. אז אתה יודע, כתוב שטו קולה גם. שטו פפסי. הרבה דברים כתובים. אני מדבר מצד האמת. בסדר? אתה מדבר האמת. אתה אומר שתיקון חצות מעלתו יותר גדולה מהסליחות. זה לא נכון. טוב. אתה יכול להגיד, זה מודפס בהרבה מאוד ספרים. אבל אנחנו חושבים שמדברים מצד האמת. הדיו סובל הכל, הנייר סובל הכל. תלוי למי. חצות לא תדיר, מסיבה פשוטה. זה מידת חסידות. זה רק חסידות. זה מידת חסידות. זה לא חובה. גם סליחות זה לא חובה מעיקר הדין. אבל זה מנהג כל ישראל. מנהג כל ישראל יותר חזק. ולכן, כל עם ישראל קם לסליחות. כולם. תלך לכל ערי הפריפריה, וגם בערים אשכנזיות, אתה תראה שכל הנערים והנערות באים עם כל הקעקועים ועם כל הפירסינג והולכים לסליחות. פירסינג. זה משהו שאתה לא יודע. יש דברים שאתה לא יודע. איך אומרים המתחסדים? יש דברים שאנחנו לא מבינים. טוב, הלאה. אבל תפילת ערבית אינו רק ארגריה. ולפיכך, התפילה שהוא מצד שהמציאות שווה לה יתברך, ראוי שתהיה ביום. אבל התפילה שהיא מצד שאין זולתו יתברך, ואין זה מצד המציאות, לכך היא בלילה. ותפילת שחרית ותפילת מנחה הם כנגד הקורבן, שהוא ביום. כאשר הקורבן הוא בצורתו. כי הצורה היא המציאות. ושוחטים הקורבן כאשר הוא בצורתו. וזה כי העולם הזה מצד עם מציאות צורתו, נתלה בו יתברך. מה? מציאות של צורתו. של הקורבן. או של העולם, תלוי. כלומר, הקורבן פה מייצג את העולם. אבל תפילת ערבית אינו רק פדרים ואימורים שלא נתעכלו, ואין בהם צורה. וואי, 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 וואי. רק שיהיה הכל עולה אל השם יתברך, ולא נשאר דבר עד שאין זולתו. ומפני כי התפילה הזאת אינה מצד הנמצא. שהוא נמצא בפועל, היא רשות. כלומר, היא רשות בגלל המהות שלה. ולפיכך תקנו שלוש תפילות כנגד ההקרבה אליו יתברך, כי התפילה גם כן שהיא תולה בעילתו, כמו הקורבן, ובזה הוא מתקרב אל השם יתברך, בתפילתו שהוא מתפלל. כלומר, בעצם כשאני מתפלל שחרית, זאת פעולה בנפש שהיא דומה לפעולת הקרבת קורבן של שחרית. בסדר? וכאשר אני מתפלל מנחה, זו פעולה שדומה לתמיד של בין הארבעים, וכשאני מתפלל ערבית, זה דומה להקרבת האימורים והפדרים שלא נתעכלו. קורבנות ציבור מקרבים את... נו, את כל העם, נו, נכון? נו, מה הבעיה? פשוט, הם של ציבור. בסדר? אז אם כן, יש לנו פה שני הסברים. הסבר לפי אבות תקנו, והסבר לפי כנגד תמידים תקנו.
נכון. ולא כולם צריכים להתפלל.
נכון.
איך זה מהחיוב על כולם להתפלל?
כי בזמן שאין בית המקדש קיים, הקשר בין האנשים הוא פחות, הוא יותר רופף. כלומר, מה שאני יכול לעשות ככהן במקדש, בשביל כולם, זה מצד הקשר בין הנפשות. מה שאני אגיד בזמן שאין השראת שכינה, אז הכלל לא בולט, ולכן כל יחיד עומד לעצמו.
אבל בפועל לא,
אתה מבין אותי? בסדר. היו, כן, היו בתי כנסיות גם בימים בית שם. כן, ויש לך להבין, אז זה לא קשור לשאלה שהוא שאל אגב. כן.
פעם הוא אומר אפשר לנשב.
כן.
פעם הוא אומר מתקרב. מה זה? או שהוא מתקרב רק, לא. ממש מגיע, שב זה כאילו מגיע.
שב זה מצד אבות תקנום, ומתקרב זה מצד כנגד תמידין תקנום.
בסדר?
הוא אומר הפוך, הוא אומר שמתקרב זה יותר. תחליטו ביניכם, תעשו הצבעה. כן.
שיתקלו.
כן. נכון. כן. זה משהו אחר. קיץ של מזבח זה במשך היום עושים. שימשיך, שימשיך, כן. לא יודע, לא יודע. אני עכשיו לא לומד על קיץ של המזבח. אני לומד עכשיו על שלושת התפילות. נכון, ויש לך להבין אלו דברים. דיל רבי יוסי שאמר תפילות אבות תקנום, סבר כי התפילה היא הקירוב אל השם יתברך. מצד שהשם יתברך הוא עילה לעולם, והאבות הם התחלה לעולם, לכן הם ראשונים. שהשם יתברך עילה להם, ולכך האבות תפילות תקנום. ומר סבר כי הקירוב בזה הוא מצד כי העלול הוא שב אל עילתו. זוהי הקירוב הגמור שיש לעולם אל השם יתברך, ולכך כנגד קורבן תמידים תקנום. שהקורבן הוא מורה שהעלול שב אל השם יתברך. כלומר, אל עילתו יתברך. אז בעצם מה שהוא אומר כאן, הוא מסביר מה ההבדל בין אבות לתמידים. אבות זה ממעלה למטה, והתמידין זה ההשבה של העילה אל העלול. של העלול אל העילה, סליחה. והתבר לך עניין התפילה כמו שבערו חכמי האמת. והדברים עמוקים, עד שאי אפשר לפרש. ואין כאן מקום להאריך בזה, והתבר עוד במקום אחר. בסדר? טוב. ובשביל שאדם נברא, לעבוד השם יתברך, ראוי שתהיה התפילה תכף ומיד כשעומד ממיטתו, ולא יפנה אל דברים אחרים בינתיים. כי האדם כשעומד ממיטתו, כאילו החזיר השם יתברך רוחו בקרבו, כמו שתקנו בברכת המחזיר נשמות לבגרים מתים. ולפיכך תפילה ראוי שתהיה מיד. האמת היא, זה המקור למנהג המאוחר, שכאשר אדם נעור משנתו, הוא מיד אומר, מודה אני. על מה הוא מודה אגב? על האני שלו. כלומר, זה ביטוי, איך לומר, אופטימי. אני נדרש כל בוקר להיות מרוצה מזה, שמח מזה שאני חי. מודה אני. כי יש מי שיאמר, האני שלי לא לגיטימי. מי אני בכלל? לא שווה. אני כלום, הבל וריק. אנשים חושבים שיש בזה מעלה של ענווה. מצד האמת יש בזה כפירה. כי אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשית טעות שבראת אותי. בואו, לכן האמירה של מודה אני היא כל כך מהותית, כל כך משמעותית. אני בא לומר לקדוש ברוך הוא, אני שמח שעשית את האני שלי. ברור? וזה אומרם בפרק כמה דברכות. יש על זה שאלה ששאל איזה גוי אחד, צרפתי, הוא שאל מניין שאני קיים. דקארט. ואז הוא הביא הוכחה שהוא קיים. ההוכחה הייתה קוגיטו ארגו סום. מה? אני חושב משמע אני קיים. כלומר, מה אני חושב? אני שואל את עצמי האם אני קיים. השאלה הזאת היא כבר עדות לזה שיש מישהו שמתלבט אם הוא קיים או לא. אם כן הוא קיים. זה דעתו של דקארט. המשפט הזה, עם כל יופיו, הוא שטות גמורה מבחינה לוגית. כי אתה לוקח כהנחת יסוד את מה שאתה רוצה להוכיח. זה נקרא מערכה על הדרוש. אני חושב, מי אמר שאתה יכול להגיד את המילה אני, עוד לא הוכחת שהיא לגיטימית. אולי אני זה רק אשליה. אז מי אמר שאתה יכול לומר אני חושב?
להגיד חושב אני.
זה לא משנה באיזה סדר אתה אומר את זה. זה לא משנה באיזה סדר.
מה התשובה?
התשובה היא שמה שדקארט אומר זה לא אמירה לוגית בצד האמת. זה אמירה חווייתית. אני חושב, משמע אני קיים. וזה בעצם סוג של גאווה אינטלקטואלית. רגע, אני עוד לא יודע מה אתה אומר. אני בינתיים ב... אני חושב משהו אני קיים. מה אתה אומר? נכון. מצד האמת אפשר להגיד אני. ואז, אבסוט, מלא מהאני שלי. אבל בבוקר, כשהיהודי קם, הוא אומר, מודה אני. האני שלי מתחיל מן ההודעה. כלומר, כיוון שיש מישהו שנתן לי את האני. ההכרה הזאת מבססת את הלגיטימיות של האני. מובן? ככה מסביר הרב קוק, ככה מסביר הרב קוק בספר עולת ראייה, במילה אני שבמודה אני. זה לא משנה מה הסדר.
זאת אומרת שבקה שם אני במקום הראשון.
כן.
והיהודי שם אני במקום הראשון.
השני. האני הוא תולדה של נתינה, לכן יש על מה להודות. יפה, כן. כלומר, אם אני שם את עצמי כעין, אז אני מקבל את האני שלי במתנה. זה מה שאמר הלל, נכון? אם העין, אם האינסוף, הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו שאני עומד מולו. אבל כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אז הוא הופך להיות אובייקט. נכון? ככה אמר הלל. זה מה שאמר הלל, לא? אם אין, אני לי. כלומר, אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו לי. אבל כאשר האני שלי לעצמי, מה? אני הופך להיות אובייקט. מובן? טוב, זה ברור שלזה התכוון הלל. כמו שלזה התכוון המשורר. ויש לך להבין. אלו, זה כבר ראינו. וזה אומרם בפרק כמה דברכות. תניה, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי. על תפילתי, שתהה לפני מיטתי. ועל מיטתי, שתהה נתונה בין צפון לדרום. מה לפני מיטתי? הנה מה לפני מיטתי ממש. ואמר רב יהודה אמר רב, ואמר לה רב יהושע בן לוי, ואמר לה במתית התנא. אבא בנימין אומר, מנין נפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל, שנאמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל השם. אז לא יכול להיות שהוא רוצה להתפלל לפני מיטתו, כי אז יוצא שיש חציצה בינו לבין הקיר. לא תימה לפני מיטתו, אלא אימה סמוך למיטתו. כלומר, סמוך לזמן שהוא קם מן המיטה, הוא היה מתפלל. אבל לא היה מתפלל מול המיטה, אלא מתפלל מול הקיר. אני עוד לא יודע, הוא יסביר את זה בהמשך. אבל יש דבר מעניין, הביקורת שהייתה על החסידים בהתחלה. יש כל מיני קונטרסים וחוברות שיצאו נגד תנועת החסידות בראשיתה. אז באחד הקונטרסים הראשונים ראשונים, יש תיאור של ההתנהגות של החסידים. מה כתוב שם? הם קמים בבוקר ושמחים. איך יהודי יכול לקום בבוקר ולהיות שמח? בלתי נסבל. לא, לא, קמים בבוקר ושמחים. ומתהלכים אנה ואנה עד שעובר זמן תפילה. זו הטענה השנייה. כן? אבל הטענה הראשונה, הם קמים בבוקר שמחים. זה דבר שלא עולה על הדעת. כן? נורא והיום. אחר כך, ומתהלכים אנה ואנה עד שעובר זמן תפילה. טוב, אז מה? זו הייתה סיבה להחרים תנועה שלמה אז. כן, לכן, מכאן שצריך להחרים את כל בני הנוער. נכון? בזה שעה קמים בני נוער. לתפילה. כן, מה אתה אומר? כדרכם של בניהם של מלאכים. כן. אגב, מישהו אמר פעם באיזו תוכנית, שאם הילד קם מאוחר, צריך לקחת אותו לפסיכולוג, כי זה סימן שהוא בדיכאון. אמר לי נער אחד, אם זה ככה, תיקח את כל התיכונים לפסיכולוג. כן, טוב. אז אלא אמה סמוך למיטתו. ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. איך יכול להיות? לא, לא יכול להיות. די אמר רב חמה בר חנינה, ואמרה לה אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, הביין לו בנים זכרים, שנאמר, וצפונך תמלא בטנם, יסבעו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אין אשתו מפלת נפלים, כתיב אחת תמלא בטנם, וכתיב אתם וימלאו ימיה. ללדת, עד כאן. אני לא יודע, זה בינתיים אני רק קורא את הגמרא, אני עוד לא מבין מה שכתוב כאן. מה השאלה? מי דיבר על קורבנות? אנחנו מדברים על תפילה.
מה?
הוא דיבר על זה שצריך להתחיל מוקדם להתפלל. כמה שיותר מוקדם, נכון? רק אומר, אדם רק קם, צריך להתפלל שחרית. למה? כי כשהוא רק קם, הוא קיבל את הקיום. והקיום חוזר אל העילה, התברך. לכן הוא אומר מזה שצריך לקום מוקדם. בסדר? עכשיו הוא מביא מקור שצריך להתפלל מוקדם. מה המקור? זה הסוגיה במסכת ברכות. מה כתוב במסכת ברכות? שאבא בנימין היה אומר שהוא מצטער, אחד הדברים שהוא משתדל, זה שתהיה תפילתו סמוכה למיטתו. ואז יש דיון, מה הוא התכוון סמוכה למיטתו? האם הכוונה מיטתו ממש? ואז זה לא יכול להיות, כי אסור שיהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, אלא הכוונה סמוך לזמן כמעטו מהמיטה. אני לא יודע אם לא הלך לבית הכנסת. יכול להיות שהלך לבית הכנסת. מי אמר לך שלא הלך לבית הכנסת? נכון. נכון, ולכן לא עושים שום דבר לפני התפילה. אבל זה היה כתוב. וזה לא בסדר שזה לא ברור. מה?
מה הבעיה של עוד כיוון? כל הייתי מצטער. שני כיוון.
מצטער הכוונה שהוא מקפיד על זה, בכל מקום שהוא הלך. חוץ מזה מצטער על מה? להתפלל סמוך למיטתו. בסדר? זה קשור לשנות כיוון. סמוך למיטתו זה סמוך לזמן כמעטו מהמיטה. זה הדבר השני. אתה אומר, הוא המשתדל, כן, תמיד שהמיטה שלו תהיה נתונה בין צפון לדרום. מה הבעיה? אני לא יודע. מזה בינתיים, אני רק יודע לקרוא גמרא, בינתיים. גם המהר"ל עושה את זה, הוא מביא את הגמרא, והמהר"ל לא משתדל להסביר את הגמרא כשהוא מצטט אותה, הוא קודם כל מצטט אותה. למה הוא עושה את זה? כי הוא לא יכול לעשות שני דברים ביחד. למה הוא לא יכול לעשות שני דברים ביחד? כי הוא לא אלוה. האלוה יכול לעשות שני דברים ביחד, אבל הוא רק בן אדם, המהר"ל. אני מקווה שזה לא פוגע לכם בדימוי שלכם את המהר"ל, כי לא חשבתם שהוא אלוה, נכון? הלאה. ודאי מכינים את עצמם שעה לפני. ודאי שלא, אבל זה, מתי הייתה השעה הזאת? השעה שבה הם היו מתכוננים לתפילה. מתי היא הייתה? כנראה עוד בלילה. כנראה. טוב. מאוד יש לתמוע, אומר המהר"ל. למה על שני דברים אלו היה מצייר עצמו? דווקא. כן? יש עוד דברים שצריך להקפיד עליהם בחיים. למה דווקא שני דברים? ופירוש דבר זה, שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו באשר כאשר האדם נברא עליו. הוא רוצה להיות נאמן לייעודו כנברא. ותכף בבוקר כשעומד ממיטתו, יתפלל ויעבוד את בוראו, כמו שנברא האדם לעבוד בוראו. ולפיכך אמר שהיה מצטער על תפילתו שתהיה סמוך למיטתו מיד, שנראה שנברא האדם לשמש את קונו. כלומר, אבא בנימין לא בא ללמד אותנו טריקים או טיפים איך לסדר את הלוז. זה לא מה שמעניין אותו. הוא אומר, הוא רוצה להיות נאמן לייעודו כנברא. והביטוי לנאמנותו לייעודו כנברא שעובד את בוראו, שתכף כשהוא קם הוא מתפלל. לכך אמר שגם היה מצטער על מיטתו שתהיה בין צפון לדרום. כלומר, שגם כן האדם נברא שיוליד בנים זכרים. למה? למה רוצה יותר זכרים מנקבות? כי יותר הם לעבודתו יתברך מן הנקבות אשר רשות בעלה עליה. ולכך היה נותן מיטתו בין צפון לדרום, שיעשה האדם מה שאפשר ומה שראוי אליו לעשות עד שיוליד בנים הגונים לעבודתו יתברך. כי האדם לא נברא רק על עבודת השם יתברך. ולכך היה מצטער על עבודת השם יתברך, שתהיה מיד בקומו ממיטתו, ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד השם יתברך, רק שיהיה יוצא גם כן מאיתו, שיוליד זכרים לעבודתו יתברך. כלומר, הוא היה מעוניין בזכרים, כי הוא רצה יותר עבודת השם. ויש לך לדעת, כי מכוח צפון, כוח הזכרים, עכשיו מה הקשר בין התנוחה הטכנית של המיטה לבין זה שהוא מוליד זכרים? צפון דרום זה יחסי? למה? לא הבנתי, צפון זה... לא, צפון ודרום דווקא... לא, זה ממש לא נכון. צפון ודרום זה אובייקטיבי. הצפון והדרום זה הקו שנמשך מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי. זה אובייקטיבי. אני לא מדבר על כל העולם, אני מדבר על המיטה. אני מדבר על המיטה. למיטה יש צפון ודרום, כן או לא? מה אכפת לי מהמיטה של השכן שלי? אני מדבר על המיטה שלי. לא, זה בכלל לא יחסי במיטה. ויש לך לדעת כי מכוח צפון, כוח הזכרים. כי נקרא צפון משום שאין השמש נמצא שם. ולפיכך הברכה היא מכוח צפון. כן, הרי למה צפון? לשון צפון. מה צפון שם? השמש צפונה, כלומר לא רואים אותה. שמה אני לא רואה אותה, זה צפון. וכמו שאמרו זל, הרוצה להעשיר, יצפין, כי צפון כוח נסתר, שאין אור השמש נגלה לשם. והעושר והברכה הוא מכוח נסתר, שאין ברכה אלא בדברה סמוי מן העין. ולכך אמר, וצפונך תמלא בטנם, יסבעו בנים. כלומר, כי מצד צפון כוח או צפון, כוח הברכה נסתרת ומשם הברכה. ומשם תמלא בטנם, יסבעו בנים, והם זכרים. כי זכר בגימטרי הברכה, ואין ספק, כי הזכר הוא הברכה שהוא כנגד הצורה שהיא הברכה. למה? כי הזכר הוא הנותן את הקיום. כן? והנקבה כנגד החומר, שאין בחומר ברכה, רק הוא מקבל. כן, מה? מה השאלה, אדוני? הוא אומר שהברכה זה במה הזכר, הוא אמר את זה. אם אתה אומר שהזכר זה כנגד הברכה וצפון כנגד הברכה, מסקנה, צפון כנגד הזכר. אז אתה שואל בכלל על עצם הזיהוי, אז אתה שואל משהו אחר. אתה שואל על הזיהוי של הזכר כברכה. אבל אם אתה מקבל שזכר כנגד הברכה, אז זה במובן שצפון כנגד הזכר. בסדר? אז אתה שואל לא על הזיהוי עם הצפון, אתה שואל על הזיהוי זכר ברכה. כן או לא? הבנת את השאלה שלך עכשיו? בסדר. כן. תשובה. המהר"ל אומר שהזכר כנגד הברכה מצד המברך, לא מצד הברכה השרויה. כלומר, הזכר משפיע את החיים. אז זהו משפיע ברכה, הוא מברך. אבל המציאות של החיים זה הנקבה, היא הברכה. אז ברכה בשני מובנים, או של נתינה או של מציאות. בסדר? אוקיי. ולכך אמר שנתן מיטתו בין צפון לדרום, לא אמר בין דרום לצפון. הרי זה יכול אותו דבר. אין שום הבדל בין מיטה שהיא בין צפון לדרום, למיטה שהיא בין דרום לצפון. זה אותה מיטה, אותו כיוון. מה? למה התחיל עם הצפון? כן, אלא בין צפון לדרום, רוצה לומר, כי הראש יהיה לצד צפון. כלומר, זה... וכאשר הוא פונה לצפון, אשר משם הברכה הצפונה, לכך הוא מוליד זכר. ורשי זל, פירש הטעם, משום כבוד השכינה שבמזרח ובמערב, יסוב שכיבתו לרוח אחרת. ולפי זה לא היה לו לומר הנותן מיטתו בין צפון לדרום, רק אבל היה לומר כל שאינו נותן מיטתו בין מזרח למערב. לכך פירושו כמו שהתבאר.
אבל לא עדיף לשים את הראש בדרום, שיקבל כחוכמה? או הוא שם את הראש על הכסף, או יותר את הכל כסף?
מה? מה זה קשור לזה? אבל הוא רוצה בנים. הוא רוצה בנים. הוא לא רוצה כסף. אבל הוא רוצה בנים. מדובר, הנותן בין צפון לדרום, יביא לנו בנים. הוא מביא כאן את הגמרא, שאומרת ששם, מי ששם את ראשו, את מיטתו בין צפון לדרום, יש לו בנים זכרים. הוא לא הביא את הדעות האחרות. הוא מביא עכשיו את הגמרא. הוא מסביר את הגמרא. בסדר? אבל עיקר פירוש זה עוד, כי אלו שני דברים שתהיה תפילתו סמוך למיטתו, וכן מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, הכל עניין אחד הוא. כי כאשר עומד, עכשיו, מוסי אמר על עכשיו, הוא מחבר את שני הדברים. הוא בהתחלה הסביר שהוא התפלל סמוך למיטתו. וחוץ מזה הוא הביא שהוא עשה מיטתו בין צפון לדרום. לכאורה זה שני מאמרים ללא קשר ביניהם. עכשיו הוא יסביר שזה אותו הדבר. אבל עיקר פירוש זה עוד. כי אלו שני דברים שתהיה תפילתו סמוך למיטתו. וכן מיטתו שתהיה בין צפון לדרום. הכל עניין אחד הוא. כי כאשר עומד ממיטתו נחשב נולד מחדש. ולפיכך יש לו להתפלל מיד לפני בוראו כדי שיתנה ליבו שאין לאדם קיום ועמידה בעצמו, רק הוא נתלה בשם יתברך, ושהוא צריך להתפלל לפניו על צרכיו. ובלילה נתן מיטתו, לפני שהוא התעורר, בין צפון לדרום, כי יש לאדם להחזיר נשמתו אל השם יתברך, ומפני כך נותן מיטתו בין צפון ובין דרום. כלומר, מה שהוא מתפלל בבוקר סמוך למיטתו זה ההתחלה. מה שהוא שם את מיטתו בין צפון לדרום זה הסוף. כי צפון שם אוצר הנשמות, ולשם היה מפקיד נפשו. וזהו דכתיב, כי בידך אפקיד רוחי. וכל מקום שנאמר יד, הוא שמאל. כמו שנאמר, אף ידי יסדה ארץ, ומיני טיפחה שמיים. וצפון הוא שמאל, כי זה פרק ב' דבטרה, ולכך נקרא צפון, ששם אוצר הצפון, הצפון. כי הנשמות באוצר הם. אז בכלל צפון פה זה לא הצפון הפיזי, זה הצפון הרעיוני, אוצר הנשמות. ולכן בקריאת שמה יש נוהגים לומר, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. נכון? טוב. ומה שמביא ראיה מן הנותן מיטתו בין צפון לדרום, הביאן לו בנים זכרים, בהא תליא. כי בשביל שהאוצר הנשמות בצפון, הנותן מיטתו בין צפון לדרום, הביאן לו בנים זכרים. כי נשמות הזכר יותר אוצר, נחשב מן הנקבה כידוע, כי הזכר הוא נסתר, והנקבה היא נגלית. איך זכר הוא נסתר? במה הזכר הוא נסתר? כי לא רואים שהוא מביא חיים לעולם. הנקבה רואים. היא בהיריון, רואים? זה גלוי, זה נגלה. ומפני כך היה מסבב מיטתו, כידוע כי הזכר הוא הנסתר ונקבה היא נגלית, כמו שאמרנו למעלה. ודבר זה תבין מה שהנשים הן יצעניות. מה זה יצעניות? לא במובן המודרני של המילה, אלא נוטות לצאת. נוטות לצאת, רוצות לצאת. מה? לצאת, איפה שיוצאים. מה? פחות. ומפני כך היה מסבב מיטתו לצפון, להחזיר הנשמה אל האוצר שהוא בצפון. ופירוש זה ברור כאשר תבין דברי חוכמה. מה? מה קבלה? כן, ודאי, קבלה. ואמר שגם אשתו אינה מפלת נפלים, כי הברכה אשר הוא מכוח צפון או צפון, הכל במילוי ובשלמות. ואילו האישה כאשר מפלת נפלים הוא דבר חסר. ואין מצד הזה ברכה. הברכה. ועוד יש לך להבין כי כאשר מפלת נפלים יוצא הוולד לאוויר העולם ונגלה קודם זמנו. כי הוולד צפון בבטן אמו, הוא צפון ונסתר ולא נגלה. ולכך אין אשתו מפלת נפלים כאשר מיטתו בין צפון לדרום. והוא מבואר מאוד לנבונים. טוב, מצד... בהלכה למעשה יש בנושא הזה של כיוון המיטה חמש דעות. חמש דעות, ועל זה אומר ארוך השולחן, ונפל הידינה לבירה. כלומר, אין מה לעשות עם זה, כי יש חמש דעות. אז כל אחד יעשה לפי הבנתו, לפי איך שהוא קורא את המקורות בנושא הזה. טוב, עד כאן להיום.